אנחנו ממשיכים את המאמר על ספירת העומר, דיברו מתחיל וספרתם לכם, בליקוטי תורה פרשת במדבר, דף י' בעמודה השלישית, מתחיל הפרק השלישי. אנחנו למדנו שספירת העומר זה בתקופה בין קציר שעורים לקציר חיטים. אדמו"ר הזקן מסביר בפנימיות מה זה שעורים, ואחר כך נראה מה זה חיטים, וביניהם זה ספירת העומר. מסביר ששעורים זה מאכל בהמה, ובפנימיות זה מתכוונים למלאכים, שהמלאכים נקראים בהמות וחיות, ויש את ההשפעות שהמלאכים מקבלים, שזה נותן להם את ההתעוררות ואת הבהירה, שיהיו כגחלי אש נמשכים לאלוקות, מי גורם ונותן להם את הכוח הזה, זה העומר שמניפים בבית המקדש, הכהן מניף את העומר, על ידי זה נמשך האור השפע למלאכים, שזה מרומז בשעורה, כמו שהוא הסביר בפרק השני. עכשיו הוא מסביר בפרק השלישי, מה העניין של השעורה והחיטה בנפש האדם, גם כיום שבית המקדש עדיין לא נבנה, הוא לא אומר את זה במפורש, אבל מה זה בעבודת השם, העניין של השעורים והעניין של החיטים. שהשעורים זה פסח והחיטים זה חג השבועות. נזכיר נקודה אחת שהוא אמר בפרק השני, שהמילה שעורה זה מלשון שיעור. שיעור ומידה. מדידה. וזה יהיה כהקדמה להבין מהי עבודת השם שבא לידי ביטוי במושג של שעורה, לעומת מה שיביא לידי ביטוי העניין של החיטה. זה אומר בתחילת פרק ג' והנה, כל זה הוא בחינת שעורה שמתגלה בפסח. מה שלמדנו עד כאן, זה הבחינה של השעורה, שזה נקרא ראשית קצירכם. מה זה בנפש העניין של השעורה? זה השגה באלוקות במדידה מוגבלת, כל אחד לפי יכולת השגתו. שיעור, כל אחד כמה שהוא משער בליבו. שהוא עניין השגת הנפש, בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא באלמא דאיתגליה, זה הבחינה של ההתגלות של אלוקות, כמה שהיא באופן של איתגליה שהיא מושגת בנפשו של האדם, שהאדם משיג איך הוא ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, וכמה היהודי משיג, לכל נפש כפי אשר תוכל שאת השגתה. כל אחד ואחד, כמה שהוא יכול להשיג, כאשר יעמיק האדם בדעתו, והתבונן בגדולתו יתברך, כל אחד לפום שיעור הדילי. אז ההשגה שיהודי יכול להשיג באלוקות באופן מדוד ומוגבל, זה נקרא הבחינה של שעורה. זה מתגלה בפסח, זה ראשית קצירכם. אך בשבועות, מה העניין של חג השבועות? חג השבועות זה שתי הלחם. כמו שאמרנו, שתי הלחם זה הזמן של קציר חיטים, זמן ביקורי קציר חיטים. מה זה בנפש האדם העניין של החיטים? אך בשבועות הוא גילוי בחינת חיטה. מה מרמז העניין של חיטה? שהוא גילוי מה שלמעלה מהדעת והשגה. זה שמתגלה ליהודי עניינים אלוקיים שהם יותר נעלים מהשגת האדם בשכלו. מה הקשר בין חיטה לבין גילוי שלמעלה מהדעת והשגה? זה מסביר. כמאמר חז"ל, עץ הדעת חיטה הייתה. זאת אומרת שהחיטה קשור לדעת. מה זה העניין של דעת? שאין התינוק, כתוב, חז"ל אומרים, שאין התינוק יודע לקרוא את האבא עד שיתום טעם דגן. שוב, הדגן, החיטה, כשהתינוק תואם טעם דגן, אז הוא יודע, יש לו דעת לקרוא אבא. מה פירוש הוא יודע לקרוא אבא? שידיעת התינוק שקורא אבא ואמא, אינה ידיעה נגלית בהשגה והבנה מושכלת בטעם מושג ומובן. זה לא שהילד מבין בהבנה כשהוא אומר אבא או אמא. שהרי אינו יודע איך הוא אביו, ולמה צריך לאהוב אותו? אלא שקורא אבא, מפני שנפשו קשורה בנפש אביו בלי שום טעם ודעת. הקשר שלו לאבא שלו הוא למעלה מטעם ודעת. וכשהוא קורא אבא זה לא בא מצד ידיעה והשגה. ולא סתם שהוא קשור לאבא שלו, אלא שההתקשרות ההוא חזק מאוד, שיש לו געגועים אחר אביו, וקשה עליו פרידתו, עד שגועה בבחייה, ונותן את נפשו ממש בבחייתו. זאת אומרת, הקשר שלו לאביו הוא מאוד מאוד חזק. למה? כי יש לו דעת כלפי אבא שלו. והיינו, מפני שהדעת ההוא שנתחדש בתינוק, מחמת החיטה, התינוק טעם טעם דגן, טעם טעם חיטה, ונהיה בו בשאלות כזו של דעת, ביחס לנקודה הזו שיודע לקרוא אבא. זה לא דעת בידיעה והשגה, אלא הוא עניין גילוי הדעת הנעלם, שלמעלה מעלה מן הדעת המושג והמובן. כי הדברים שהוא מבין ביכולתו, בהבנה הקטנה שלו, אפשר להשיח את הדעת שלו בקלות, אבל בהכרה ובקשר שלו לאבא שלו, זה קשר חזק שיש לו געגועים אחר אביו וקשה לפרידתו וכו'. ולכן ההתקשרות שלו חזקה מאוד עד מיצוי הנפש ממש. זו התקשרות שהיא לא תלויה בדעת, זה בנפש, זה באופן עמוק מאוד. כי אהבה זו נפלאה מאוד מכאשר תוכל לנפש את השגתה. האהבה שלו לאבא שלו היא כל כך עמוקה, שהוא לא יכול בנפש להשיג את הרמה הזו. ואין כוח בנפש לכלוא את רוח האהבה שהיא יסודתה ושורשה שממנה לוקחה, הוא הדעת הנעלה שהוא עליון וגבוה מהדעת המתפשט בכוחות הנפש והשגתה. מכיוון שהאהבה הזו שמתגלה אצל התינוק לאביו, הוא בא מעומק הזה הרבה יותר נעלה מהדעת שמתפשט בשכל האדם בהשגה. אלא הוא גילוי בחינת האלם עצמו. זה התגלה פה האלם הפנימי של הנפש. להיות ביטול כוחות הנפש. כוחות הנפש כרגע התבטלו פה. זה לא במצד שכל. שתהיה הנפש נחשפה וגם קלטה, יש לו כלות הנפש לאביו. זה בא מהחיטה. וזה אותו דבר בנפש האדם, בנפש היהודי, שאם פסח זה עניין של שעורה, זאת אומרת שההשגה של יהודי באלוקות שבא מבחינת פסח. זה השגה מדודה כמה שהוא יכול להשיג בשכל שלו, אבל שמגיע חג השבועות מתן תורה, הכוח שיהודי מקבל פה הוא הרבה בין ארוך יותר נעלה. כמו שאומר הלאה, והנה ככל הדברים האלו, ככל המשל הזה, כמו המשל שנתנו ביחס של תינוק ואבא, כך הוא עניין גילוי בחינת חיטה בשבועות על ידי מתן תורה. זה הפירוש שבחג השבועות מתגלה עניין החיטה, וזה מה שמתן תורה פעל אצל עם ישראל. שעל כל דיבור פרחה נשמתן, כל דיבור שהם שמעו בעשרת הדיברות פרחה נשמתם, זאת אומרת שהתגלה הקשר הנפשי והפנימי של יהודי לאלוקות. והיינו בחינת מסירות נפש למסור נפשו באחד, מחמת גילוי בחינת אנוכי מי שאנוכי. כי מה שהיה בגילוי של מתן תורה במעמד הזה, זה הדרגה של אנוכי יבא אלוקיך, ובחינת עצמותו ומהותו שאינו בגדר תפיסה והשגה כלל. התגלה האלוקות באופן כזה שבשכל אי אפשר לתפוס אותו. זה עצם הנפש של היהודי התחבר. דלית מחשבה תפיסה בכלל. זה המעלה המיוחדת של החיטה של חג השבועות לעומת השעורה שזה פסח. בזה יובן, על פי מה שהסברנו כרגע, מה המעלה הנפלאה של חג השבועות מתן תורה, אז בזה גם נבין את הדיבר הראשון. מה שכתוב אנוכי אבא אלוקיך שרציתיך מארץ מצרים. יש כאן שאלה ידועה ומפורסמת, והוא שואל את השאלה הזו גם כאן, ולכאורה אין זה שבח ומעלה כל כך לפני המקום. זה שמשבחים אותו שהוא הוציא אותו למארץ מצרים, זה לא כזה שבח גדול, לכאורה היה צריך לשבח בשבח הרבה יותר גדול, ולומר אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ. מדוע? כי זה שהוציא אותם ממצרים, זה שהיה הוצאה יש מיש. הוא הוציא אותם ממקום אחד למקום אחר, זה פעולת הוצאת יש אחד מיש אחר. ולא גדלה מעלתו, הרי יש מעלה יותר גדולה, ושבח כלפי הבורא, אשר עשה שמיים וארץ. שבריאת שמיים וארץ הוא הרבה יותר משובח, שבריאתם הוא יש מאין. וגם חוץ מזה שהבריאה הזו של שמיים וארץ, זה שמיים לרום וארץ לעומק, מדובר על דבר הרבה יותר עוצמתי. אז למה בכל זאת הדיבר הראשון של מתן תורה משבח את הבורא ואומר אשר רציתיך מארץ מצרים? אך יובן עם הנעל, אבל לפי מה שהסברנו קודם מה העניין של החיטה, נבין מה מרומז בשבח הזה אשר רציתיך מארץ מצרים. למה? כי הנה מצרים למעלה שומרים מצרים, באלוקות מה זה הבחינה של מצרים? ומצרים זה האותיות מיצר ים. מה הפירוש מיצר ים? דהיינו מה שים החוכמה הוא בבחינת מיצר וגבול, בגדר השגת הנבראים בגדולתו יתברך. מצד למעלה יש מיצר על ים החוכמה, שהנבראים לא יוכלו להשיג באלוקות רק משהו מדוד וקטן. והיינו בגילוי זיוו והערתו. עודו על ארץ ושמיים יוכלו להשיג רק את הזיו, רק את ההערה, איכשהו ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין, אבל לא יוכלו להשיג את עצמותו של הבורא בכלל, לא יוכלו לתפוס. יש מצרים. אבל בהתגלות אנוכי מי שאנוכי, אבל מה שקרה בפגישת מתן תורה שהתגלה אנוכי, הבחינה של אנוכי זה אנוכי מי שאנוכי זה עצמותו של הבורא, אז מה קרה פה? הרי יוצאתיך מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהמיצר הזה של ים החוכמה. זה היה גילוי למעלה מעלה מגדר ההשגה. זה המעלה הגדולה של מתן תורה. וכן כמו שיש מצרים למעלה ויש הוצאתיך מארץ מצרים, וכן יש בחינת מצרים למטה, יש גם מצרים למטה בנפש חוץ מארץ מצרים, שכשאדם בבחינת מיצר וגבול, כשאדם נמצא במצב מדוד ומוגבל, כל אחד לפי מה שהוא נתון בתוך מאסר הגוף ומקבילו, שלא לצאת חוץ לגדרו וגבולו, יש לכל אחד את הטבע שלו, את האופי שלו, את ההגדרות שלו, הוא לא יכול לצאת מזה, הוא נמצא במצרים. אז אם הוא נמצא במצרים, אז התשוקה שלו לאלוקות היא מאוד מוגבלת. היא הכל יחסית ליכולת שלו, להבנה שלו, להרגלים שלו. שאין כן בעגלות נגלות בנפשו בחינת אנוכי מי שאנוכי, אבל כשמתגלה ליהודי הבחינה של אנוכי, אזי תחשוף ותכלה אליו יתברך לצאת מן הרתקה ומאסר הגוף, אז יהיה אצל היהודי את הכיליון ואת התשוקה, לצאת מההגבלה שהגוף מגביל אותו, במסירות נפש ממש, למסור נפשו באחד. וזהו מעלת מדרגת בעל תשובה. זה נקרא בעל תשובה שהוא יוצא מהגדרות. זה נקרא שרוציתי חמרת מצרים, זה מתן תורה. פי זה הוא מסביר עוד נקודה שהיה במתן תורה. ואחרי ממתן תורה כתוב שהיו רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. מה העניין בזה? למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות כזה נס גדול שיראו את הנשמע וישמעו את הנראה? אז הוא מסביר שהרמז בתיאור הזה הוא כך. דהיינו, מה שהיה בבחינת שמיעה מרחוק, מה שבדרך כלל זה שמיעה. מה זה נקרא שמיעה? שהוא מרחוק, שהוא בחינת ההלם. דהיינו, הבחינה של אנוכי מי שאנוכי, היהודי לא יכל לראות את זה, להתחבר לזה, זה היה תמיד באופן של שמיעה מרחוק. אז מה קרה במתן תורה? בא לידי גילוי וראייה. רואים את הנשמע, פתאום ראו את זה, זה התגלה אליהם. ולעידך מה שהיה מבחינת ראייה והשגה, לעומת זאת הדרגות הנמוכות והמושגות והמצומצמות שעד אותו יום זה היה אצלהם באופן של ראייה, ראו, נסתלק למקורו לבחינת האלם, מבחינת שמיעה, אז הוא הסתלק, דהיינו כבר לא היה להם שום עניין בדברים המוגדרים והמוגבלים והנמוכים, לפי שאז היה גילוי האלם עצמו כנל, כי היה להם את הגילוי של עצמותו שזה בין ארוך, אז כל העניינים מצומצמים שהיה עד אז באופן של ראייה, הפך להיות שמיעה רחוק. והנה בחינה ומדרגה זו נמשכה לישראל במתן תורה. זה מה שעם ישראל קיבל מתנה במתן תורה, שנתינת התורה היא גילוי בחינה זו. הגילוי של אנוכי מי שאנוכי. הגילוי של הוצאתיך מארץ מצרים. זה העניין של החיטה. שהתורה והמצוות הם נמשכים מאור אינסוף ברוך הוא עצמו ממש, מבחינת האלם עצמו, שלמעלה מעלה מבחינת ההערה שבירידת המדרגות וסדר ההשתלשלות בעל מדיד גליה. כל ההערה שהקדוש ברוך הוא נותן בעולם בסדר ההשתלשלות היא הערה מצומצמת. לעומת זאת תורה ומצוות זה התגלות והמשכה מאור אינסוף ברוך הוא עצמו. כי התורה והמצוות עליהם נאמר אם בחוקותיי תלכו. התורה נקראת חוקותיי, מה זה נקרא חוקותיי? מבחינת אותיות שבחקיקה. אותיות שבחקיקה זה אותיות שהם קשורים למהות, לעצם, זה לא משהו חיצוני שאפשר למחוק. אגם שמלובשים בעניינים גשמיים, למרות שהתורה והמצוות התלבשו דברים גשמיים, יש לאדם ציצית גשמי ותפילין גשמי, אבל זה רק לבוש. מה נמצא אבל בתוך הלבוש הזה? מכל מקום הרי אור אינסוף ברוך הוא עצמו מלובש בהם. כמו על דרך משל, הנשמה שמתלבשת בגוף, וכוח הראייה שבמוח מלובש בעין, וכוח השמיעה מלובש באוזן גשמי, שהעין והאוזן, אם היותם גשמיים, נעשים כלים להיות פועל בהם כוח הראייה והשמיעה שבמוח. יש לאדם במוח, בנפש, שמתגלה דבר ראשון במוח, יש כוח ראייה, יש כוח שמיעה. כשיש לאדם, ברוך השם, כלי של עין בריא וכלי של אוזן בריאה, אז העין והאוזן הופכים להיות כלים שכוח הראייה מתגלה בהם. לצאת מן האלם אל הגילוי. לפני שזה התגלה בעין, זה היה במקור שלו, במוח, ועוד יותר קדום, בנפש. יש כלי, זה התגלה. אותו דבר גם בנמשל. כך התורה והמצוות הם מבחינת כלים, לאור אינסוף וחום מלובש בהם. אז בתוך הציצית הגשמיים והתפילין הגשמיים, מלובש אינסוף ממש. שבהם ועל ידם מתגלה אור אינסוף ברוך הוא בגילוי ממש. וזהו בחינת שתי הלחם שהיו מקריבים מחיטה בשבועות. זה עניין החיטה שהביאו בחג השבועות את שתי הלחם מחיטים, כמו שהסברנו קודם, שהחיטה זה, כמו שהסבר קודם, זה נותן לתינוק לקרוא אבא, וזה בחינת עץ הדעת. עכשיו הוא מסביר עוד רמז בחיטה, כי חיטה כותבים את זה חטא וטט ואי, שחטא וטט ואי זה ביחד לבחינת קו ב', זה בגימטריה 22. מה העניין של ה-22? קו ב' עד ונדאורייטה. זה 22 האותיות שדרכם מתגלה התורה. בשתי הלחם שהביאו בחג השבועות, למה שתי הלחם? על שם הפסוק לכו לחמו בלחמי. שהתורה, הפסוק רוצה להגיד שיהודי ילמד תורה, תורה מרומזת בשם לחם. אז כתוב לחמו בלחמי, פירוש לחמו אתם, לחם תורתכם בלחמי דווקא. דהיינו שיהודי לומד תורה בשכלו, מבין מה שכתוב, מתגלה שם הלחם, שכל אינסופי של הבורא. דהיינו להיות גילוי תורתו, בחינת אנוכי מי שאנוכי. אז יש שתי הלחם. אחד זה הלחם העליון שמתגלה בלחם התחתון. כמו שכתוב, היו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך. דהיינו שהבחינה של אנוכי מתגלה במצוות ובדברים האלה בתורה. והיינו על ידי בחינת לחו, כתוב לחו לחמו בלחמי. מה פירוש לחו? כמו שכתובים בחוקותיי תלכו, דהיינו להיות בחינת הליכה מן המקום אשר עמד שם. לחו, אדם צריך לצאת מעצמו, לצאת שתהיה הזזה אצלו, ולא להישאר מקובע במצרים, אלא לצאת ממצרים, אשר הוצאתיך ללכת ולמסור נפשו באחד, כמו שכתוב, שמע ישראל וגומר ויהיה אחד, ואז ויהיו הדברים האלה שמונחים מצווך היום, שזה המעלה של חג השבועות. אז יש לנו מצד אחד את חג הפסח, שזה העניין של הצהרים, ובקצה השני זה הקציר חיטים, שזה חג השבועות עם כל המעלה הנפלאה שמרומז בחיטה.